والليل صغير أصوش عشوي أبا زفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי ט"ו באב תש"פ, מסכת שבת דף קנ"ב. לפני 8 שנים בט"ו באב תשע"ב אכילנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו במסכת ברכות בתחילתו של המחזור י"ג במפעל הדף היומי, בקונצרן של הדף היומי, מייסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין. ומתוך שבח והודיה לבורא כל העולמים, ברכות והודעות מעתה ועד עולם, 8 שנים לאחר מכן, ט"ו באב תש"פ, סיימנו את הש"ס בשמחת עולם, בזין בתיבת תש"פ השתה. היום הזה ניצבים אנו, מרחק 6 דפים מסיום מסכת שבת, המסכת השנייה, שבש"ס, במחזור הדף היומי, מחזור י"ד, אותו כאמור אכילונו, בתלמוד תורתנו, בחטא בתיבת תש"פ. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קולחי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום, ט"ו באב, יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לישראל, והיום טוב על שום מה? על זמן עצי כהנים. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. והטעמים הובאו בגמרא, וכותב הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף קכ"א עמוד א', שכל הטעמים מוסכמים לכולי עלמא, אלא שכל המורה אמר את הטעם שקיבל מרבו. והטעמים שבגללם ט"ו באב הוא יום טוב, א', יום שפסקו בו מתי מדבר, וחזר הדיבור מהשם אל משה רבינו, ב', הותרו השבטים להתחתן זה בזה, ג', הותר שבט בנימין לבוא בקהל, ד', יום שביטל בו הושע בן אלה את מחסומי השומרים של יורבם בן נבט, שלא יעלו ישראל הרגל, ביטל את המחסומים הללו, ה', פסקו מלכרות עיצים למזבח, ומפרש רבינו גרשום, ולכן מה השמחה? התפנו ללמוד תורה. והרשב"ם מפרש, לפי שהשלימו מצווה גדולה כזאת, יום טוב על סיום המצווה, ואף שניתנו בו ארוגי ביתר לקבורה. בסימנך ראשי תיבות של המילים 15, ח' זה חיתון, חולות בקרמים, מ' מיתי מדבר פסקו מלמות, ש' שבטים הותרו זה בזה, ה' ארוגי ביתר ניתנו לקבורה, ע' עצי מערכה פסקו לקורתם, ש' שבט בנימין הותר בקהל, ר' רגל שבוטלו מחסומי יורבם. כתב בסדר היום, יום ט"ו באב ראוי להתנהג בו בשמחה ובססון, כמו שאמרו במשנה, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. מכל אלה העניינים שאירו ביום זה צריך לתת שבח והודעה למקום יתברך ויתעלה, ששמחנו, וגם אנחנו נשמח בו מעט, וצריך להרחיק יגון והנחה ממנו. כך כותב החידה, יום ט"ו באב ירבה בו קצת שמחה, כי יש בו עילוי לשכינה. ויזהר להוסיף בתורה מיום זה ואילך. הוסיף הבן איש חי, וכיוון שעלה חודש זה בטו, דהיינו שהגיע לתדוו בחודש, שוב לא ירד, דמעלין בקודש. ובמסכת תענית בדף למד א' עמוד א' למדנו מכאן ואילך, דמוסיף יוסיף, פרש רעשי מ-15 באב ואילך, דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו. יש לאדם להתחיל ללמוד בלילה מטו באב ואילך. וכתב הגאון רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, חלק א' דרוש ד', הנה ימים באים, ימי חפץ ומטו באב ואילך, הגיע זמן נוספה להוסיף אומץ בתורה ויראת השם. חזקו ואמצו לבבכם בתורת השם וראו, כי איבדנו בעוונותינו הרבים חזון וצופה, ואיבדנו מקדש השם, ארון, אורים ותומים, מזבח מחפר, כהנים, מלכות בית דוד, סנהדרין מעתיקי שמועה, כהנה רבות ואין לנו שיעור, רק התורה הזאת, אשר באמת היא כלולה מכל הנ"ל. והפרטים איבדנו בעוונותינו הרבים, אבל כלליות נשאר לנו, וראוי לנו להשגיח בו ולסלסלו ולרוממו. כאיש שלא עלינו מתו לו בנים בני מעלה ורוממות ולא נשאר לו בלתי בן יחיד. הלא באהבתו יסגה תמיד, מחיקו לא יזוז ומחדר משכבו לא ימות. כן יש לנו לעשות בתורת השם, כי זהו היתר הפליטה מאשר השאירו לנו אויבים. לשון קודשו של רבי יונתן אייבשיץ זצל בספרו יערות דבש. ואנו שאין לנו שיעור רק התורה הזאת, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא מעש פרשת יתרו השתא עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך היום הזה, מצווה קוף למד דלת, מצוות אכילת שיערי מנחות. משורשי מצווה זו כתבנו למעלה במצווה קוף ב' במצוות ויאכלו אותם אשר כופר בהם בפרשת ואתה תצווה בספר שמות, שכבודו לקורבן שיוכלו משרתי השם יתברך בעצמם ולא שיתנו לפחותים לאוכלם, כמו שכתוב שם, שיערי מנחות הם מה שנשאר אחר כמיצה ונאכל ליום ולילה ונוהג בבית המקדש. זוהי מצווה קוף למדלת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, עם הפירוש מצוות השם. וכעת על הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קוף נון א' במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, והפעם לצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע אסור לספות בחלילים שהביא נוכרי בשביל ישראל? התשובה ברשי שאומר, משום כנס שכנסו חכמים במקום שמוכח שעשה את המלאכה בשביל ישראל. שאלה שנייה, מה הדין מחד שרוב הרוחצים בו ישראל ורוצה להתרחץ בו למוצאי שבת, התשובה ימתין שיעור זמן כדי שיהיה אפשר לחמם את המים אחר צאת השבת. שאלה שלישית, מה הפירוש עיר שיש בה רשות? והתשובה, יש בה אדם חשוב ושיש לו 10 עבדים שמחממים לו 10 קומקומים בבת אחת. שאלה רביעית, מדוע אסרו חכמים לסוך רצפת אבנים? והתשובה, מחשש שיבוא לסוך רצפת עפר ויבוא להשוות גומות. שאלה חמישית, מה נאמר למעצים עיניו של גוסס? והתשובה, הרי הוא כשופך דמים משום שמקרב מיטתו. שאלה אחרונה על דף קוף נון א', מדוע בימות המשיח אין בהם לא זכות ולא חובה? והתשובה, שכולם עשירים ואין בהם אפשרות לזכות ולתת, ואין אפשרות להתחייב על אימוץ הלב וקפיצת יד. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קוף נון א', במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע ט"ו באב תשפ"א, קר ותורף העניין, הוא תלמוד תורתנו בדף קוף נון ב' במסכת שבת, מרחק 6 דפים בעזרת השם ובישועתו מסיום המסכת כולה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף נון ב' עמוד א', בשורה השנייה בתחילת הדף, מן המילים ביום שיזועו שומרי הבית. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מוסיפה הגמרא לבאר את המשך דברי שלמה המלך בקהלת בעניין ימי הזקנה. נאמר בהמשך הפסוקים במגילת קהלת פרק י"ב פסוק ג', ביום שיזו שומרי הבית ועיתבתו אנשי חיל ובטלו התוכנות כי מיעטו וחשכו הרועות בערובות. מבאר את הגמרא ביום שיזו שומרי הבית אלו הכסלים הבשר והמותניים והצלעות ששומרים על בני המאיים ועל חיותו של האדם ומגיינים עליהם, ובשנת הזקנה הם זזים ממקומם ונחלשים. והתאבטו אנשי חיל אלו השוקיים שכוחו של האדם נסמך עליהם, ובשנים אלו הם מתכופפות. ובטלו התוכנות אלו השיניים שתוכנות את האוכל שנושרות בשנות הזקנה, וחשכו הרועות בערובות אלו העיניים שבשנים אלו מתמעט את הראייה. למרות שכבר פרשו לאל את הפסוק ושבו אהבים אחר הגשם לעניין חשכת העיניים, היינו כשבא מחמת בכי, אבל כאן עוסקים בזו שבא מחמת זקנה. כך מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא עוד דברים שנאמרו על מצב הגוף בימי הזקנה. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, מה איתם הלא עתית לבי אבידן? מדוע לא באת לבית אבידן, שהוא מקום בו התווכחו צדוקים וביתוסים עם חכמי ישראל לגבי פירוש המקראות? אילו רבינו חננאל כותב ששם היו מתקבצים חכמים ונוסעים ונותנים בדיני האומות השונות, ורבי יהושע בן חנניה היה רגיל להתווכח עם הכופרים אצל הקיסר, כמבואר במסכת חגיגה בדף ה' עמוד ב', אמר להשיב רבי יהושע בדרך משל, טור תלג, האר התמלה שלג, כלומר, הלבינו שערות ראשי, סחרו נגלידין, סביבות האר התמלו קרח, כלומר, גם ספמי וסקני הלבינו, כלבוי לא נבחין, הכלבים שלי אינם נובחים, כלומר קולי חלש, ובקושי הוא נשמע. שואל הענף יוסף, כיצד ייתכן שאותו צדיק יכנה את עבריו בשם כלבים? על כן הוא מפרש על פי המבואר במסכת חגיגה דף ה' עמוד ב' שלפני פטירתו, אמר רבי יהושע בן חנניה לחכמים, שכאשר אין בעם ישראל מי שיודע להתווכח עם הכופרים, מובטח להם שלא תהיה חוכמתם, של אומות העולם יתירה על חוכמתם. אם כן זו הייתה כוונתו, שכיוון שאין בכוחו להתווכח עם הכלבים, עם הכופרים, מן השמיים משתיקים את קולם שלא ינבחו. והמשיך רבי יהושע בן חנניה ואומר לקיסר, תחנוי לא תוכנין, התוכנים שלי אינם תוכנים, כלומר שיניי כבר אינן תוכנות את המזון כראוי. והתכוון לומר שהוא מדי חלוש וזקן מכדי להשתתף בוויכוחים. ואילו אמר שם מפרש הכוונה לקורקבן שאינו תוכן, כפי שמצינו לכמן בפירוש הפסוק, בשפל כל התחנה. והקשר בין החולשות שהזכיר לעניין הוויכוחים הוא, שכיוון שנעשו אוזניו כבדות לא יוכל לשמוע את דברי היושבים רחוק ממנו, וגם הם לא יוכלו לשומעו מחמת קולו שנחלש, ומחמת שהתמעטו שיניו בהכרח שיגמגם בדבריו ולא יבינו. וכן החשש, שמפני שהקורקבן אינו תוכן את המאכלים היטב, והם אינם מתקלים כראוי, לא תהיה דעתו צלולה להשיב למתווכחים עם עוד תשובה ניצחת, כך מסביר רבן יהוידע. אומרת הגמרא בי רב אמרי בבית מדרשו של רב אמרו שכך אמר רבי יהושע בן חנניה לקיסר, אדלה וידנה בחישנה, את מה שלא עבד ממני אני מחפש, כלומר מרוב זקנה אני הולך כפוף ומתנעונע, ונראה כי אדם המחפש דינר שעבד לו. רבינו חנניה מפרש שמחמת שאינו רואה היטב ממשש את הדבר שלפניו, כדי שלא יוקה ראשו באבן או כיוצא בזה, ונראה כאילו מחפש דבר שעבד לו. תניה נאמר בברייתא, רבי יוסי בר קיסמא אומר, תווה תרי מתלת, טובות שתי הרגליים בהם הולך האדם בימי בחרותו, משלושת הרגליים שיש לו בימי הזקנה, דהיינו שהוא צריך להיעזר במקל. ועוד אמר רבי יוסי בר קיסמא, ויילה לחדה דאזלה ולא אתיה, יש להתעונן ולצוק וי, חבל, על זו שהולכת ואינה חוזרת. ובהרת הגמרא מהי? מי זו שהולכת ואינה חוזרת? אמר רב חיסדא, ינקותה, תקופת הנאורים, כי את הרבדים כשבא רבדים מארץ ישראל לבבל, אמר, ינקותה, כלילה דברדה, הנאורים דומים להתרה של ורד שריחו טוב, ואילו סבותה, הזקנה, כלילה דחילפה, דומה למיני כמשונים שריחה מאוס. המהרש"א כתב שהוורד הוא דבר חשוב אבל אינו מתקיים, כך גם תקופת הנאורים שהולכת ואינה חוזרת, אבל הכמשונים מתקיימים יותר. ועוד מפרש המהרש"א שהכוונה לשיער הראש, שבתקופת הנאורים הוא צהוב כוורד ובסיבה נהפך ללבן ככמשונים. הביאה הגמרא עיצות בעניין מעלת האכילה בימות הנאורים, תנא משמי דרבי מאיר, שנה התנא בשם רבי מאיר, דוק בחקי, כסוס את האוכל בשיניך, כלומר אכול הרבה, ותשתקח בניגרי ותמצא את האכילה בפסיעותיך, דהיינו שיתחזק כוחך ללכת ביתר קלות. שנאמר בירמיהו פרק ממד' פסוק י' ז', ונסבע לכם ונהיה טובים ורעה לא ראינו, מחמת שאכלו די סובעם לא הוצרכו לחשוש שירגישו חולשה בימי הרע, בימי הזקנה. אמר לשמואל רב יהודה שיננה, שנון וחריף שכמוך, שרי סקך, פתח את הסק שלך, דהיינו את הפה, ועיל ותכניס לתוכו את לחמך, אכול היטב בעודך צעיר, כיוון דעד 40 שנין עד גיל 40, מייחלה מעלי, האכילה מועילה יותר לאדם, אבל מכאן ואילך, מי שתה מעלי? השתייה מועילה יותר. וגם דבריו נסמכים על הפסוק הזה בירמיה, ונסבע לכם, שמפרש שנהיה טובים, כלומר האכילה מועילה, וזה דווקא כשמגיעים, לימי הרעד היינו הזקנה, כי משם ואילך, השתייה מועילה יותר, מסביר המהרש"א. ואילו הרשש בייר שמגיל 40 נעשה אדם רך ליבב, ושמצינו בספרי על פרשת שופטים, האיש הירא ורך הליבב הנזכר בפסוק, היינו בן 40 שנה, ולפיכך השתייה מועילה להסיר את פחדה ולחזק את ליבו. מביאה הגמרא מעשה שהשיב בו רבי יהושע בן קורחה לכופר שניסה לבזותו. אמר לי אוגוזה סריס, שהיה צדוקי לרבי יהושע בן קורחה, וכבר הבאנו לאל, או שהוא היה בנו של רבי עקיבא ונקרא בן קורחה משום שרבי עקיבא היה קרח, או שהוא היה בנו של אדם שנקרא קורחה וזה לא הבן של רבי עקיבא. מכל מקום מהמעשה כאן משמע שהוא עצמו היה קרח. אם כן אמר סריס שהיה צדוקי לרבי יהושע בן קורחה מתוך כוונה להקניתו. מאחה לקרחינה כמה אבי, כמה המרחק מכאן לקרח, אמר להשיב לו רבי יהושע, כמאחה לגוזניה, כמרחק שמכאן עד הסריס. אמר שם מפרש הצדוקי שאל מתוך זלזול, וכי איזה מעלה וחשיבות יש לקרח, על כך השיב לו רבי יהושע שאינו חשוב פחות ממנו שהוא סריס. אמר להצדוקי, ברחה קרחה, בארבעה עז קרח נקנה בארבעה זוזים, והוא נקרא כך משום שאינו עטוף בצמר ככבס. אמר להשיב לו רבי יהושע, עיקר השליפה בתימניה, סה שביציו עקורים ומנותקים כמוך שאתה סריס נקנה בשמונה. והמהרש"א כתב שהכוונה לטייש, שהמסורס מובחר יותר לאכילה. והבן יהוידע כתב שלא ייתכן שיתווכח רבי יהושע בן קורחה עם הצדוקי בדברי הבל שאין בהם ממש, ולכן הוא מפרש את הדברים בדרך רמז. המשיכה הגמרא ואומרת, חזי ראה הצדוקי את רבי יהושע דלא סאי מסני לא נועל מנהלים, ונראה שהיה זה ביום כיפור או בתשעה באב שאסורים בנעילת הסנדל, כך מסביר המהרש"א, ואילו אין אליהו כתב שהלך יחף מחמת עניותו, אמר לי, אמר הצדוקי, דרוכב על סוס הרי הוא מלך, דרוכב על חמור הרי הוא בן חורין, ודמינלה ברגלוי, מי שיש לו מנהלים ברגליו הוא על כל פני בריני, שהוא בן אדם, אבל דלואה ולואה, מי שאין לו לא זה ולא זה, כלומר אינו רוכב וגם אינו נועל מנהלים, דחפיר וקוויר תו מיני, מי שנחפר לו קבר ונקבר בו, דהיינו מת, טוב ממנו. אמר לי, ישיב לו רבי יהושע, גוזה גוזה, סריס סריס, תלת אמרת לי, שלושה דברים אמרת לי, תלת שמת, שלושה דברים הוא שמע ממני, אדרת פנים, עידור פניו של אדם, שהוא הזקן, שמחת הלב שלו, שהיא האישה שהוא נושא, ונחלת השם שזוכה לה הם הבנים שלו. כדברי הפסוק בתהילים קוף זין, הנה נחלת השם בנים שכר פרי הבטן, והטעם שקרויים נחלה, על פי דברי הרמב"ן על הפסוק בספר בראשית, ותער ותלד את קין ותומר, קניתי איש את השם, שהבנים נחשבים קניין להשם, כיוון שאחר מות הוריהם הם עומדים במקומם לעבוד את בוראם, ואם כן הם נחלה קניינית שקיימת להשם. כך מסביר איי הים. מסיים רבי יהושע בן קורחה ואומר, ברוך המקום שמנעך מכולם שלא זכית לאף אחד מהם, כי לסריס לא צומח זקן, הוא גם לא נושא אישה ומוליד ילדים. אמר לי הצדוקי, קרחה מצוין נעתה כריח וכי מריבה באת לעשות איתי? אמר לי רבי יהושע, עיקר השליפה תוכחה, ואתה הסריס וכי להקניתני ולהתווכח איתי באת? ואילו רבינו חננל פירש רבי יהושע ישיבו, שדבריו אינם דברי ריב אלא דברי תוכחה. ואילו אמר שפירש, שהצדוקי לגלג על רבי יהושע שיש לו סימן בציון בקרחתו, שהיא אחד מן המומים כפי ששנינו במסכת בחורות דף מ"ג עמוד א', ישיבו רבי יהושע שהסירוס הוא מהמומים שנזכרו בתורה, ומעוך וכתות ונתוק וקרות, ואילו הקרחת אינה מום בסקנים, וכתב המהרש"א שמשום כך הובא המעשה הזה בסוגייתנו העוסקת בימי הזקנה. והיה הגמרא עוד מעשה שנאמרו בו דברים על ימי הזקנה. אמר לו רבי לרבי שמעון בן חלפתא, מפני מה לא הקבלנו פניך לא באת לבקרינו ברגל? כדרך שהקבילו אבותיי לאבותיך, הוא נקט לשון הפוכה מתוך ענווה, וביהי רבני הוידע בכוונת רבי שכאשר היה רבי שמעון בא אליו, היה רבי מסתכל בפניו וממשיך לו ברכה וטובה, שאבותיו של רבי שמעון היו מבקרים ברגלים אצל אבותיו של רבי, כי הרי רבי הוא רבי יהודה הנשיא, ואף אבותיו, רבי שמעון בן גמליאל, היו נשיאים והיו החכמים מבקרים אותם ברגלים ולכבודם. ובמדרש מובא, בויקרא רבה, שאכן לפני שהזדקן היה רגיל רבי שמעון בן חלפתא לבוא ולשאול בשלומו של רבי כל חודש. אמר לו, ישיב לו רבי שמעון, מחמת זקנותי סלעים הקטנים שבדרך לביתך נעשו לי גבוהים וקשה לי לטפס עליהם. ומקומות הקרובים לביתי נעשו לי רחוקים מחמת הקושי שלי ללכת. ועוד פירוש ברשי שקרובים נעשו רחוקים, היינו שמרוב חולשתו הוא צריך להרחיק את רגליו זו מזו כשהולך. משתיים נעשו שלוש, איני יכול יותר ללכת באמצעות שתי רגלי בלבד, אלא נזקק אני לרגל שלישית. דהיינו למקל, ומייסים שלום בבית, בטל. עבר התשמיש בטל אצלי שחדלתי לשמש מיטתי. ואומר היעבץ, כוונתו בזה שאינו יכול לצאת מביתו, כיוון שהדבר עלול לגרום שתריב איתו אשתו, והרי לא יוכל לאחר מכן לפייסה בתשמיש. רבני הוידע כתב שהוא צריך לגלות לו את הדבר הזה, כדי שלא יחשוד בו שחלישותו נובעת מרוב תשמיש שמתיש כוחו של אדם, ולכן גילה לו שכבר התבטל אצלו העניין הזה. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך דברי שלמה המלך במגילת קהלת בעניין ימי הזקנה. נאמר בהמשך הפסוקים במגילת קהלת המדברים בעניין הזקנה, פרק י"ב פסוק ד', וסוגרו דלתיים בשוק, בשפל כל התחנה, ויקום לכל הציפור, וישחו כל בנות השיר. מבאר את הגמרא, וסוגרו דלתיים בשוק, אלו נקביו של אדם, שנפתחים ונסגרים כמו דלתות, ובימי הזקנה קשה להם להיפתח משום, בשפל כל התחנה, מפני שנחלש קולם של הריחיים עם התוכנות, דהיינו בשביל הקורכבן, בני המעיים, שאינו תוכן ומעכל את המזון כראוי. מה שנאמר, ויקום לכל הציפור, הכוונה שאפילו ציפור שמשמיעה קול מנהרתו משנתו, מאירה אותו משינתו, כיוון שמתוך זקנותו, שינתו קלה. ובויקרא רבה נאמר, שהזקן קם בבעלה בשומעו כל ציפורים, מתוך שסבור שבאים עליו גנבים. מה שנאמר, וישחו כל בנות השיר, הכוונה, שאפילו כל שרים ושרות, תומות עליו כשוחה, שקולות של כל מיני כלי נגינה נדמים בעיניו, כקול של שיחה, ואינו מרגיש את נעימות השיר. מביאה הגמרא את דברי ברזילי הגלעדי בעניין זקנותו. דאף ברזילי הגלעדי אמר לדוד, כשרצה דוד לגמול לו טובה על שסיפק צרכיו כשברח מפני אבשלום בנו שמרד בו, ולא רצה ברזילי לבוא אצל דוד לירושלים כמבואר בספר שמואל ב' פרק י' ז', אז אומר ברזילי, בן 80 שנה אנוכי היום, העדה בין טוב לרע. מבאר את הגמרא, מכאן שדעתן של זקנים משתנות, מתקשים להבחין בין טוב לרע, ומדובר בזקנה מופלגת, אומר רשי, מפרש המהרש"א, שמשתנות הכוונה לטיפשות, ומדובר בזקני עמי הארצות כמבואר להלן. ממשיך הפסוק, אם יטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה, מבארת הגמרא מכאן ששפתותיהם של זקנים מתרפטות, מתבקעות, או כפירוש רבינו חננאל שמתרופפות ומשתרבבות, ואין הזקנים יכולים לסגור את הפה בחוזקה, ומשום כך אינם מרגישים את העמם של המאכלים. ועוד הוסיף ברזילאי, אם אשמע עוד בכל שרים ושרות, מכאן מבארת הגמרא מכאן שאוזניהם של זקנים מתכבדות, מתקשות לשמוע. אמר רב ברזילאי הגלעדי, שקרא אבא, שקרן היה. דאי אמתא דאביה בי רבי, שהרי בביתו של רבי הייתה שפחה בת 90 ותרטין שנין, בת 92 שנים, ואב את טעם הגדירה, הייתה בודקת את טעם התבשיל שבגדירה עליו זקנותה, ואילו ברזילאי הגלעדי שהיה בסך הכל בן 80, הוא אומר לדוד שאינו מרגיש את העמם של המאכלים. ומסביר הענף יוסף שרב דייק מלשונו של ברזילאי הגלעדי, שכוונתו לומר שאצל כל אדם בגילו נפגעים החושים, כפי שהראה אצלו, ולפיכך הסיק שהוא שקרן, ממה שסיפרו על שפחתו של רבי. רב אמר ברזילאי הגלעדי שטוף בזימה לאות אחר הזימה אהבה, וכל השטוף בזימה זקנה קופצת עליו, סימני הזקנה מקדימים לבוא אצלו, ובאמת הוא לא שיקר במה שאמר. רב למד זאת מהפסוק, וברזילאי זקן מאוד בן 80 שנה, שכיוון שאמר שהוא בן 80 שנה לא הוא צריך לומר שהוא זקן מאוד, על כוכחה שמצד גילו לא היה כל כך זקן, אלא שסימני הזקנה הקדימו להופיע אצלו מפני שהיה שטוף בזימה. מסביר הענף יוסף. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין חוכמת זקני תלמידי חכמים לעומת זקני עמי הארצות. תניא נאמר בברייתא רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר תלמידי חכמים כל זמן שמסכינין, חוכמה נתוספת בהם. ונראה שכוונתו במה שאמר כל זמן, שנכון הדבר בין כשהזקנה היא מרוב ימים, ובין כשהיא מחמת רוב עמל וטרחה או מרוב צער וצרות. כך מסביר רבן יהוידע, שנאמר בספר איוב פרק י"ב פסוק י"ב, בישישים חוכמה ואורך ימים תבונה, כלומר, שבלב הישישים ימצאו הרבה חוכמה ותבונה. לעמי הארץ, כל זמן שמסכינים, טיפשות נתוספת בהם, שנאמר, גם בספר איוב, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח, דהיינו ששם לוקח מזקני עמי הארצות את שיקול דעתם. שכיוון שישנה סתירה בין הפסוקים על כוכחה שבראשון מדובר בחכמים ובשני בעמי הארצות, כך מסביר רש"י. אילו הראש כתב שאת הפסוק השני העמידו בעמי הארצות, כיוון שבסמוך לו נאמר, מסיר לב ראשי עם הארץ. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך דברי שלמה המלך במגילת קהלת בעניין ימי הזקנה. נאמר בהמשך הפסוקים במגילת קהלת המדברים בעניין הזקנה בפרק י"ב, גם מגבוה יראו וחתחתים בדרך, והנעץ השקד והסתבל אגב ותפר האביונה. מבאר את הגמרא מה שאמר גם מגבוה יראו, כוונתו שאפילו גפשושית תל אפר קטנה שיש בדרך דומה עליו כערי ערים, נראית בעיני הזקן כערים גבוהים וירא שמה ייתקל בה. מה שאמר וחתחתים בדרך, כוונתו שבשעה שמהלך בדרך נעשו לו טבעים, תוקפים אותו פחדים מרובים שמה ייקשל וייפול. ומה שנאמר, והנעץ השקד, דהיינו שעץ השקד יוציא ציצים בולטים, זו קליבוסת, כוונתו לעצם הירך שבולטת אצל הזקן כמו נץ האילן, מחמת תשוט כוחו ורזון בשרו. מה שאמר והסתבל להגב, אילו אגבות שיתקשה לשאת את אגבותיו כאילו אין מסע כבד. ומבאר המערשה שחגב רומז לאגבות כיוון שחט ועין מתחלפות. מה שאמר ותפר האביונה זו חמדה, תאוות התשמיש שמתבטלת אצל הזקן. מספר את הגמרא רב כהנא ופסיק סדרה היה קורא פרשה מהמקרא של הכתובים כמי דרב לפני רב, כמעט עליה יקרא כאשר הגיע לפסוק הזה בקהלת, נגיד ויתנח נענק ונענח רב. אמר רב כהנא שמע מן המוכח מזה, בטה לחמדה דרב, בטלה אצל רב תאוות התשמיש. ומסביר היבט שההנחה הייתה מחמת, שמתוך כך יקשה עליו לשמור על שלום בית. ואילו היון יעקב כתב, שיצטער על שלא יוכל יותר לקיים מצוות פריה ורביה. אמר רב כהנא מאי דכתיב מהו שנאמר בתהילים למד ג', כי הוא אמר ויהי, זו אישה שרק מכוח גזירת הקדוש ברוך הוא מתווה לה ההדם, שכן מצד עצמה היא מאוסה. מה שנאמר במשך הפסוק הוא ציווה ויעמוד, אילו בנים שטעם לגזירה הזו שיתווה לאישה כדי שיוליד בנים ויתקיים העולם. ושני חלקי הדרשה מכוונים כנגד שני הטעמים של מצוות עונה, כי הוא אמר ויהי, נאמר כנגד הטעם של מילוי תשוקתה של האישה לאיש. הוא ציווה ויעמוד, נאמר כנגד הטעם של פריה ורבייה, והיינו להעמיד תולדות, הוא מסביר המערשה. מביאה הגמרא תנא שנה, תנא בברייתא, גוף האישה הוא כחימת, כשק מלא צועה, ופיה של החימת מלא דם, שמקום הערווה מלא בדם נידה. על אף המיוס שבדבר הכל רצין אחריה מכוח גזירת הקדוש ברוך הוא. מוסיפה הגמרא לבאר את המשך דברי שלמה המלך במגילת קהלת, נאמר בהמשך הפסוק. במגילת קהלת פרק י"ב פסוק ה', כי הולך האדם אל בית עולמו, דורשת הגמרא אמר רבי יצחק, פסוק זה מלמד שכל צדיק וצדיק שנפטר, נותנים לו בגן עדן מדור מקום מגורים לפי כבודו, שלכך נאמר אל בית עולמו ולא אל בית העולם. מוסיף רבי יצחק לבאר משל למה הדבר דומה למלך שנכנס הוא ועבדיו לעיר, כשהם נכנסים כולם בשער אחד נכנסים, אבל כשהם לנין שם בלילה, כל אחד ואחד נותנים לו מדור לפי כבודו. וכן הצדיקים כולם מיתים באותו אופן, אבל לאחר מכן מקבל כל אחד את מקומו הראוי לו בגן עדן. ולפי זה הכניסה בשער אחד זה משל למיטה, וכן משמע במדרש קהלת רבה, אבל המהרש"א כתב שזה משל לכניסה בשער גן עדן. הביאה הגמרא עוד ממרות של רבי יצחק בעניין הזקנה והמיטה, ואמר רבי יצחק מה ידכתיב בקהלת פרק י' פסוק י' כי הילדות והשחרות הבל, כוונת הפסוק שדברים שאדם עושה בילדותו שמרבה בתשמיש משחירים פניו דהיינו מתישים את כוחו לעת זקנתו, ואילו הרייף פירש העבירות שעושה אדם בימי בחרותו מביישות אותו בזקנותו. ואמר רבי יצחק קשה רימה, כואבת הקיצת רימה תולעת למת כדגרת מחד בבשר החי, שנאמר בניין האדם לאחר מותו בספר איוב פרק י' פסוק כ"ב, אך בשרו עליו יחב, משמע שמרגיש את הכאב בבשרו, וברור שאין גופו של המת מרגיש, אלא הכוונה היא שלנפשו קשה, כשרואה בניבולו של הגוף ומצטערת על כך מאוד, כך אומר התוספות יום טוב במסכת אבות פרק ב' משנה ז'. אמר רב חסדא עוד בעניין הצער שלאחר המיטה, נפשו של אדם מתאבלת עליו לאחר מותו כל שבעה ימים. לומר הנשמה מתאבלת על הגוף, שאף על פי שזכה על ידה לתורה ומצוות כמותה, הולך למקום עפר רימה ותולע. ואילו הנשמה עצמה אפשר שתזכה לשוב אל השם, כפי שתבאר הגמרא בהמשך, שנאמר ונפשו עליו תאבל בספר איוב, וכתיב לגבי יוסף לאחר מיטת יעקב אביו בספר בראשית פרק נון פסוק י', ויעש לאביו אבל שבעת ימים ללמדך, שהאבל הנזכר אצל הנפש היינו שבעת הימים שאחר המיטה. הביאה הגמרא דין שחידש רב יהודה בעניין מת שאין לו קרובים. אמר רב יהודה, מת שאין לו מנחמים, כלומר שאין לו קרובים שמתאבלים עליו וזקוקים לנחמה, ואילו המהרש"א מפרש, הכוונה לנשמת הנפטר שנחשבת שזקוקה לניחום, כיוון שמתאבלת על הגוף כאמור לאל, וממילא כשאין קרובים שמתאבלים ובאים בני אדם לנחמם, אין היא מתנחמת. אז אמר רב יהודה, מת שאין לו מנחמים, הדין הוא שהולכים 10 בני אדם ויושבים במקומו, במקום שמת שם, כל ימי השיבה, ובאים אחרים ויושבים סביבם כאילו הם זקוקים לניחום, וזהו כבודו של המת. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, אהוד השכיב בשבותי, מעשה באדם שמת בשכנותו דרב יהודה של רב יהודה, ולא היו לו מנחמין. וכיוון שכן, כל יום, כל יום משיבת ימי הווילות, עבד דבר רב יהודה בישרה, היה מדבר רב יהודה עם 10 אנשים, ביד ובדוכתי, שיבואו וישבו עמו במקומו של המת. לאחר 7 ימים התחזה לי בחלמד רב יהודה, נראה אותו מת לרב יהודה בחלום, ואמר לי, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. כלומר, גרמת לי נחת במה שעשית. עוד מביאה הגמרא בעניין נשמתו של האדם לאחר מותו. אמר רבי אבאו, כל דבר שאומרים בפני המת, יודע על ידי נשמתו, עד שיסתם הגולל, עד שיחסו את ארונו בכיסויו. אילו התוספות דיבור מתחיל עד מפרשים שגולל היינו האבן שמניחים על הקבר והיינו המצבה. אומרת הגמרא, ופליגמן החלקו בעניין הזה רב חייא ורבי שמעון ברבי. אחד אמר, אחד מהם אמר שהמת יודע עד שיסתם הגולל, כדברי רבי אבאו, ואחד אמר שהוא יודע גם לאחר מכן עד שיתקל הבשר, עד שיתרקב ויתפורר הבשר בקבר. ואירת הגמרא, מניין למד כל אחד את דבריו? מנדה אמר, מי שאמר שיודע עד שיתקל הבשר למד זאת ממה דכתיב, ממה שנאמר בעניין האדם לאחר מותו בספר איוב פרק י' פסוק כ"ב, אך בשרו עליו יחב ונפשו עליו תאבל, משמע שכל זמן שהבשר קיים יש לנפש חיות מסוימת להבין ולדעת את הנאמר בפני המת. ואומר המהרש"א, לאי למדו מהפסוק הזה שהנפש מתאבלת על הגוף 7 ימים בלבד, אבל כאן, שעוסקים ביכולתה של הנפש לדעת, מדמים אותה לבשר, שכל זמן שיש למת בשר, יש לו גם נפש. וכפי שפירש רש"י, מנדה אמר, מי שסובר שיודע עד שיסתם הגולל, למד זאת ממד הכתיב בקהלת פרק י' פסוק ז', וישוב ויפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. כלומר, מיד כשגוף האדם הקרוי יפר שב לארץ ממנה נלקח בבריאת האדם, דהיינו שנקבר, רוחו עוזבת אותו ושווה אל השם, וכבר אין ביכולתה לשמוע את הנאמר בעולם הזה. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת את חלקו השני של הפסוק הנזכר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. לכאורה, המילים אשר נתנה מיותרות, אלא יש לדרוש מכך שאומרים לאדם תנה לו, תשיב להשם את נשמתך בחזרה. כמו שנתנה לך, כמו שנתנה לך בבואך לעולם, כשהיא בתארה נקייה ללא אבון. אף אתה ייזהר שתשיבן לו בצדך מן העולם כשהיא בתארה. משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שחילק בגדי מלכות לעבדיו? פיקחין שבהם קיפלום והניחום בקופסה כדי שלא יתלכלכו. אילו טיפשים שבהם הלכו ועשו בהם מלאכה. ואין הפירוש שהניחום בקופסה ולא השתמשו בהם כלל, שאם כן לאיזה צורך נתנם להם. אלא הכוונה שישילם להם המלך כדי שישתמשו בהם זמן מה, ולא קבע את הזמן בפירוש. אז הפיקחים השתמשו בהם רק שימוש נקי, וכשבאו לעשות מלאכה שמתנפת, קיפלום והניחום בקופסה. אילו הטיפשים עשו בהם את כל מלאכתם. וזה משל הנשמה שניתנה לגוף בהשאלה לזמן מסוים, שלא נקבע אורכו במפורש, כך אומר המערשה. והריאף מפרש כאין זה, שהוא חילק להם כדי שילבשום בשעה שיוצאים אחר מרכבתו, והפיקחים נזרו לפושטם מיד לאחר מכן ולשומרם, והטיפשים עשו בהם את מלאכתם. המשיכה הגמרא ומספרת את המשל לימים לאחר זמן ביקש המלך את קהיליו את בגדיו בחזרה, באו הפיקחים שבהם, יחזירום לו כשהם מגועצים נקיים לגמרי, אילו הטיפשים שבהם יחזירום לו כשהם מלוכלכים אחמת המלאכה שעשו בהם. שמח המלך לקראת הפיקחים וכעס לקראת הטיפשים. על הפיקחים אמר, יינתנו כליי הבגדים שישלתי להם לשמירה באוצר, שמניחים בו את הבגדים שכן נקיים הם, והם ילכו לבתיהם לשלום. על הטיפשים אמר, כליי שישלתי להם יינתנו לכובש שינקה וילבן אותם, והם יתחבשו יאסרו בבית האסורים החשוך ללא שלווה. זהו המשל, והנה הנמשל, אף הקדוש ברוך הוא נועק כך על גופם של הצדיקים, הוא אומר בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק ב', יבוא שלום ינוח על משכבותם, שהצדיק לאחר פטירתו בא אל אבותיו בשלום וגופו שוכב בקבר במנוחה, כפי שהעבדים הפיקחים הלכו לבתיהם לשלום. על נשמתם הוא אומר כפי שברכה אביגיל את דוד, כשניסתה להשפיע עליו לבל יהרוג את נבל בעלה. אביגיל הייתה אחת משבע הנביאות שהתנבאו לישראל כמבואר במסכת מגילה בדף י' עמוד א', וגם כאן נתנבא לו שתהיה נפשות צרורה בצרור החיים, מסביר המערשה. אם כן, על נשמתם הוא אומר כפי שברכה אביגיל לדוד בספר שמואל א' פרק חפי פסוק חפתת, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, שנפשות הצדיקים גנוזות לאחר מותם תחת כיסא הכבוד. כפי שתאמר הגמרא בהמשך, כפי שבגדי הפיקחים ניתנו לאוצר, ואילו על גופן של הרשעים, הוא אומר בספר ישעיה פרק ממחת פסוק חב ב', אין שלום אמר השם לרשעים. בפרש רשי שהכוונה לנבוכת נצר וזרו, ולפי זה עוסק הכתוב ברישי אומות העולם. אבל בגיליון השס הוא מגיע ואומר, אין שלום אמר אלוקאי לרשעים. ושם בפשטות משמע שמדובר ברישי ישראל. שלא יזכו לשלווה כפי שהעבדים הטיפשים נכבשו בבית האסורים. ועל נשמתם הוא אומר כפי שנאמר בהמשך דברי אביגיל לדוד, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. ונראה שהתכוונה לדואג האדומי שהיה אויבו של דוד, או לנבל בעלה, כך מסביר המערשה. כף הקלע זה הרצועה שנותנים את האבן לתוכה כדי לקולעה ועשויה כאין כף, והוא משל לאיסורי הגיהנום שהרשעים נצרפים בהם, כפי שבגדי הטיפשים ניתנו לכובס כדי ללבנם. ואילו המערשה כתב שהכוונה לגלגול הנשמות שנפשו של אדם שלא זכה בחייו חוזרת וניתנת בגוף אחר כדי שיזדכך שם. ומה שנקלט בכף הקלע היינו להעבירה מגוף לגוף, וזה כאין בגדי העבדים הטיפשים שבמשל, שניתנו לכביסה כדי שיזדכחו ויתלבנו, אבל נפשות הצדיקים נשארות באוצר החיים ואינם מתגלגלות שוב. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תניא שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, נשמתם של צדיקים גנוזות לאחר מותם תחת כיסא הכבוד, שנאמר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, שמשמע שתהיה צרורה תחת כיסא הכבוד שלו, ואילו נשמותיהם של הרשעים זוממות והולכות, חבושות בבית הסוהר, ומלאך אחד עומד בסוף העולם בקצה העולם, ומלאך אחר עומד בסוף העולם בקצה השני, ומקלעין את נשמתם של הצדיקים זה לזה, שנאמר, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלה. וברירת הגמרא אמר לי, רבא לרב נחמן, נשמותם של בינונים שאינם צדיקים גמורים, אבל גם אינם רשעים גמורים, מהי, מה דינם? עונה הגמרא אמר לי, ישיב לו רב נחמן, איקה שכיבנה, והבח גורס אי שכיבנה, אילו הייתי מסתלק מן העולם, לא אמרי לחוואי מילטה, לא הייתי מספיק לומר לכם את התשובה לשאלתכם. אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, אילו ואילו נשמות הבינוניים והרשעים, לדומה, המלאך הממונה על הרוחות, אליו הם נמסרים. הללו, נשמות הבינוניים, יש להם מנוח, והללו, נשמות הרשעים, אין להם מנוח, אלא נקלעות בכף הקלע. ומבאר המהר"ל שדומה מלשון דומם, ונקרא כך כיוון שממונה על המתים שאינם מדברים, והדיבור הוא סימן לחיים. ככתוב בספר בראשית, ויהי האדם לנפש חיה, ומתרגם האונקלוס לרוח ממללה. אף שבמסכת ראש השנה בדף י"ז עמוד א' מבואר שלפי בית הלל, השם מתה את דינם של בינוניים כלפי חסד, ורשי מפרש שם שאינם יורדים לגיהנום, שם מדובר בדין של העתיד לבוא, אבל בעולם הנשמות זוכות רק נשמותיהם של צדיקים גמורים להיגנס תחת כיסא הכבוד, ואילו נשמות הבינוניים תלויות ועומדות ביד המלאך דומה עד יום הדין. כך מבאר המערשה. ממשיכה הגמרא עוד בעניין גופם של צדיקים לאחר מותם. אמר רב מרי, עתידים צדיקים דאבו אפרה, גם גופם של הצדיקים עתיד להירקה ולעשות אפר. דכתיב במגילת קהלת פרק י"ב פסוק ז', וישוב אפר על הארץ כשהיה, כלומר, כאשר אדם נקבר בארץ גופו חוזר להיות אפר כפי שהיה לפני בריאתו. ומשמע מהפסוק שזה גורלם של כל בני האדם, גם הצדיקים. מספרת הגמרא, אנו קפולאי דאה וקפלי בארה, מעשה בפועלי חפירה שחפרו בקרקע של רב נחמן. נחר בהו, גער בהם רב החי בר יהושיע שהיה קבור שם. הטו באו הפועלים ואמרו לרב נחמן, נחר בן גברה, גער בנו, אדם מת. אתה, בא לשם רב נחמן ואמר לי, אמר למת, מן נינו, מי אתה? מן ני אומר, מי אתה אדוני? אמר לי, ישיב לו המת, אנא אני אחי בר יאושיע. אמר לי, אמר לו רב נחמן ולא ובכי לא, אמר רב מריה, תידי צדיקי דאב ואפרה, שהם גם כן יהיו אפר. כיצד ייתכן איפה שגופך לא נהפך לאפר? אמר לי, ישיב לו המת, ומה אני מרי? ומי הוא מרי דלא ידן עלי? אני לא מכיר את האדם שאמר שגם גופות הצדיקים יהפכו לאפר, ואני לא חש לדבריו. אומר הבן יו ידע שהוא ענקח לא מתוך גאווה, אלא משום שהיה מגדולי הדור הקודם, ואין זה מכבוד התורה, שיקשו עליו מדברי רב מרי שחי בדור מאוחר יותר. אמר לי, אומר לו רב נחמן, והקרא כתיב, יש פסוק מפורש, וישוב אפר על הארץ כשהיה, ומפסוק זה למד רב מרי דבריו. אמר לי, ישיב לו המת, דאקרייך קהלת, לא אקרייך משלי. הרב שלימד אותך את ספר קהלת, לא לימד אותך את ספר משלי, דכתיב בו. נאמר בספר משלי פרק י' פסוק למד, ורקב עצמות קנאה. ספר משלי נחשב עיקר לגבי קהלת, שהרי יש הסובר שקהלת אינו מטמא את הידיים מפני שאינו מכתבי הקודש אלא מחוכמתו של שלמה. כך הגמרא במסכת מגילה בדף זין עמוד א', כך מסביר פה המהרש"א. אז אם כן, בספר משלי נאמר, רקב עצמות קנאה, ולמדים מכך שכל מי שיש לו קנאה ותחרות בליבו על חבריו, עצמותיו מרכיבים לאחר מותו, ועליו נאמר וישוב אל האפר. אומר המהר"ל שהעניין הוא שאין אדם מקנא בחברו אלא מפני חסרונו שלו, ואדם שהוא חסר הרי הוא נחסר לגמרי לאחר מותו, ולפיכך עצמותיו נרכבות. אבל כל שאין לו קנאה בליבו, אין עצמותיו מרכיבים, ומאחר שלא קנאתי בבני אדם, לא הרכיבו עצמותיי וגופי. גששי מישש אותו רב נחמן בידיו, חז ידיעית במששה, ונוכח לדעת שיש בגופו ממשות, דהיינו שגם בשרו קיים. אמר לי, אומר לו רב נחמן, לי קומר לגב ודוויתה, יקום אדוני וילך לתוך ביתו, מדוע אתה ממשיך לשכב בקבר? בכוונתו שיקום בכדי שיקבירו בביתו בכבוד, ורצה ליטול רשות ממנו לפנותו מהקבר הזה שבתוך שדהו. אבל ודאי לא טעה לחשוב שהמתים רשאים כבר לקום לתחייה, כך מסביר הבן יהוידע. אמר לי, ישיב לו המת, גלית דעתך דאפילו נביא אלוקרית. גילית על עצמך שאפילו את ספרי הנביאים לא למדת, דכתיב. נאמר בספר יחזקאל פרק למד זין פסוק י' ג', וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. משמע שאין למתים רשות לצאת מקברותיהם עד שיעלה אותם הקדוש ברוך הוא משם. כלומר, שלגבי ספר משלי שנזכר לאל, ייתכן לומר שקראו בקטנותו, אבל לאחר מכן שכחו מתוך עיסוקו בתורה שבעל פה. אבל פסוק זה בספר יחזקאל שקוראים אותו כל שנה בהפטרה בשבת חול המועד פסח, כיצד ייתכן שרב נחמן שכחו אלא על כוחך שלא למדו מעולם? כך מסביר הבן יהוידע את דברי המת אל רב נחמן. אמר לי, ישיב לו רב נחמן והכתיב, נאמר שאמר השם לאדם הראשון לאחר חטא עץ הדעת, ספר בראשית פרק ג' פסוק י' כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. דהיינו, שיהפך בחזרה לעפר לאחר מותו, וכל מה שהתקלל בו אדם הראשון חל הרי על כל צאצאיו, לא רק על הרשעים. אם כן, חוזרת השאלה, כיצד ייתכן שגופך לא נהפך לאפר? אמר לי, ישיב לו המת, בפסוק ההוא מדובר שעה אחת קודם תחיית המתים, שבשעה זו יהפכו גם גופותיהם של הצדיקים לאפר. אומר השפת אמת, מה שלא תירץ אותו מת את הפסוק שהביא רב מרי, משום שמשמע ממנו שעוסק בזמן הסמוך לקבורה. הביאה הגמרא את דברי רבי אבאו בעניין נשמות הצדיקים. מספרת הגמרא, אמר לי ההוא צדוקי לרבי אבאו, אמר אותו צדוקי לרבי אבאו, אמריתו, אתם אומרים שנשמתם של צדיקים גנוזות תחת כיסא הכבוד. אם כן, אותה אובה תמיה, בעלת אוב שמשתמשת בעצמות המיתים, איך אסקי לשמואל בנגידה, כיצד הצליחה להעלות את נשמת שמואל הנביא באוב על ידי כישוף שעשתה, כפי שמובא בנביא שמואל א', פרק כוח פסוקים ד' עד י' ג', שם מסופר שעשתה זאת מחמת בקשתו של שאול המלך, שרצה לדעת מה יעלה בגורלו בצאתו להילחם עם הפלישתים בגלבוע. הרי בוודאי אין להם כוח לפעול בשמיים תחת כיסא הכבוד. ומוסיף המהרש"א ומבאר, הרי נאמר בפירוש בתיאור עליית נשמתו של שמואל, אלוקים ראיתי עולים מן הארץ. ואף על פי שבסנהדרין ס"ז עמוד ב' נאמר שנקרא שמם כשפים, כיוון שיש בכוחם להטיש כוח פמליה של מעלה, הכוונה היא שיש ביכולתם לבטל גזירת שמיים לפי שעה, אבל מכל מקום אינם יכולים לגזור על הנשמות שגנוזות תחת כיסא הכבוד. כך מסביר עיון יעקב. אמר לי, ישיב רבי אבאו, אתם בתוך 12 חודש אבא. בעלת האוב הצליחה בכך, כיוון שהיה זה בתוך י"ב חודש לפטירתו של שמואל, ובזמן זה עדיין אין הנשמה מסתלקת לגמרי מן העולם הזה. דתניה, כך שנינו בברייתא. כל 12 חודש משנפטר האדם גופו עדיין קיים ונשמתו עולה לשמיים ויורדת חזרה לעולם הזה. אבל לאחר 12 חודש מהפטירה, הגוף בטל ונשמתו עולה לשמיים ושוב אינה יורדת. אמנם עדיין יכולה לרדת כשרוצה, כמו שמצינו לאל שירדה נשמתו של רווחה בר יאושיע, וכותב החוכמת שלמה בתוספות שלא כל אדם זוכה לזה, אלא דווקא חסידים וגדולי עולם. הביאה הגמרא ממרות בעניין ההספד. אמר רב יהודה בריידר, רב שמואל בר שילת, משמי דרב, בשמו של רב, מהספדו של אדם ניכר אם הנפטר בין העולם הבא הוא. אם לאו, שאם היה אדם כשר, הכל בוכים עליו ומורידים דמעות ומספרים בשבחו. המהרש"א פירש המספר בשבחו של אדם לאחר מותו, אין לחשו שמשקר. מה שאין כן כשמספר בחייו שייתכן שעושה כן בשביל שלהחניף לו, או מפני שיירא ממנו. כשהגמרא איני האם כך הוא, ואמר לי רב לרב שמואל בר שילת, אך אם בהספידה, כאשר תספידני לאחר מותי, יתאמץ לחמם ולעורר את רחמי השומעים, כדי שיבכו, והערוך מפרש, שהחימום הוא על ידי הנעמת וביסום הכל. דעתם כאמינה, כיוון שנשמתי תהיה שם ותשמע את דבריך. והעץ יוסף פירש, שמשמת הצדיק הרי הוא עומד במדרגה אליה הגיע בחייו ואינו מתעלה יותר. ומתוך שרב רצה להמשיך להתעלות, הזהיר על החימום בהספדו כדי שיתעורר הקהל לחזור בתשובה, ויחשב הדבר לזכותו. אם כן קושיית הגמרא מדוע הוא צרח? להזהיר על כך, הרי לפי שיטתו ממילא יבכו עליו כולם כיוון שהיה אדם גדול, תרץ את הגמרא לא קשיא. אין סתירה בין הדברים, כוונת רבי, אצל אדם כשר דמחמו לבאחים, כשמחממים את השומעים הם מתחממים ובאים לידי בכי, אבל ללא החימום אינם בוכים כיוון שעל אדם זקן אין רחמי בני אדם נחמרים כל כך, ולכן הזהיר על הספדו, ואדם שאינו כשר דמחמו לב ולא אחים, גם כשמחממים את השומעים אינם באים לידי בכי, וכך ניכר מתוך ההספד אם היה נפטר אדם כשר. אמר לי אבא אלי רבא כגון מר דסנו לי כולה פומפדתי, ששונים אותו כל בני העיר פומפדיטה, כיוון שהם רמאים. המפורש ברשי בחולין דף קוף חף זין, שגנבים מומחים היו, ורבא היה מוכיחם על כך, מן אחי מספידה, וכי יהיה מי שיתאמץ להספידך כראוי לאחר מותך? אמר לי, ישיב לו רבא, מסתיה דעת ורבא ברב חנן, די לי בכך שאתה, אביי, ורבא ברב חנן, תספידוני. ולא הבינה לעיתי מסביר, שהבאי יסתפק מי יהיה ראוי והגון להספיד את רבא, שהרי רבו כל כך זכויותיו ומחמת שירבה להוכיח את אנשי עירו עד ששנו אותו, ואין בדור כמותו. ורבא בנבטנותו ישיב שלכבוד גדול יחשב לו אם יספידו הבאי ורבא ברב חנן. כעת מבאר את הגמרא כיצד יודעים מי יזכה לעולם הבא. באי מיני שאל אותו רבי אלעזר מרב, איזהו בן העולם הבא? אמר לי, ישיב לו רב את הפסוק בספר ישעיה פרק למד פסוק חף א', באוזניך תשמען הדבר מאחריך, למור זה הדרך לחובו, כי תאמינו וכי תסמיעילו. כלומר, מי שישמע את ההולכים בהלוויתו אומרים, לכו בדרך שהלך בה הנפטר מבלי לנטות לימין או לשמאל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אבחנינה אמר איזה הוא בן העולם הבא, כל שדעת רבותינו נוחה ממנו, שדעתם נוחה ממה ששומעים עליו ורואים אצלו. ומסביר העיני יצחק, שרף סבר שעיקר מבחנו של האדם כשמקובל על הפחותים ממנו, כפי שנרמז מהמילה מאחריך, ואילו אבחנינה נקט שיש להעריכו לפי דעת רבותיו עליו. הביאה הגמרא פסוק המדבר במעלת אדם שמזכירים שבח מעשיו בהספדו. נאמר בפסוק בקהלת כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסובדים. מבארת הגמרא בני גליל האמרי בני הגליל אמרו שכוונת הפסוק להזיר, עשה דברים שיאמרו הספדנים לפני מיתתך. כלומר עשה בחייך מעשים טובים שלאחר מותך יזכירו בהספדך. ואילו בני יהודה אמרי, בני יהודה הסבירו בפירוש הפסוק עשה דברים לאחר מיתתך. מוסיפה הגמרא ולא פליגי אין מחלוקת ביניהם, וגם בני יהודה התכוונו לדברי בני הגליל, אלא דמרקי אטרי ומרקי אטרי, בני הגליל דיברו כפי מנהגם, מנהג מקומם שהספדן עומד לפני המיטה של הנפטר ומספר בשפחו, ואילו המנהג ביהודה היה שהספדן עומד מאחרי המיטה ומספר בשפחו. וענף יוסף פירש זאת לעניין נתינת צדקה, שבגליל לא היו נותנים כל כך בחייהם, אבל היו מצווים שיתנו מרכושם לאחר מותם, ולכן פירשו שם בכוונת הפסוק של האדם לתת גם בחייו לפני מיתתך, ואילו ביהודה היו נותנים בחייהם, אבל לא לאחר מותם, לכן פירשו בפסוק שיש לתת גם לאחר מיתתם. מביאה הגמרא עוד בעניין סחירת יום המיתה, תנא נתם, שנינו שם באבות דרבי נתן פרק תתוו משנה ד' רבי אליעזר אומר שוב בתשובה יום אחד לפני מיתתך, וכוונתו לומר שאפילו מי שירשיע כל ימיו, אל יתייאש מן הרחמים, כיוון שאף אם ישוב רק ביומו האחרון יקבלנו השם, כך מסביר העץ יוסף. שאלו תלמידיו את רבי אליעזר וכי אדם יודע איזו יום ימות, איזה יום ימות שידע לשוב יום אחד לפני כן? אמר להן ישיב רבי אליעזר וכל שכן הוא, כיוון שאינו יודע ישוב היום שמה ימות למחר. אומר עיון יעקב, הוא לא אמר שמה ימות היום, כיוון שמיטה באותו יום בלא להיות חולה קודם, אינה דבר מצוי, ולא רצה לדבר על דבר שאינו מצוי, ועוד שאם ימות באותו יום שחטא, הרי תמרק המיטה את חטאיו. ועל כן אמר שיש לאדם לחשוש שמא ימות למחר, ולא תוכל המיטה למרק את החטאים שעשה בשני הימים האחרונים של חייו. אז אם כן אמר להם רבי אליעזר, וכל שכן הוא, כיוון שאינו יודע ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא שכל ימיו עוברים עליו בתשובה. ואף שלמה אמר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. פסוק בקהלת פרק ת' פסוק ח', וכוונתו שהבגדים ממשל הנשמה, שצריך אדם לשומרה טהורה ונקייה, ועל כן ישוב בתשובה תמיד. ואילו אמר שדייק מהמילה בגדיך, בלשון רבים, שהכוונה למעשים טובים שנקראו מידות, כמו שמצינו בתורה לשון מידו בד לגבי בגד, ובא הפסוק לומר שכשיהיו מעשיך ומידותיך לבנים בלא חטא, אז השמן, דהיינו הנשמה, לא יחסר לדבר בסעודתה בעולם הבא. רבן יהוידע פירש על האדם לצייר במחשבתו בכל עת את זמן מיטתו, בו ילבישו בתכריכים לבנים כדי שיכנע ליבו, ולא יחסר השמן, דהיינו החוכמה, ממחשבתו, ומתוך כך לא יוכל היצר הרע לטנפה, וכל שכן שלא יצליח, לטנף את דיבורה ומעשיו. ויהיה הגמרא משל בעניין הזה, אמר רבן יוחנן בן זכאי, משל למה הדבר דומה? למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן לבואם, מה עשו? הפיקחים שבהם קישטו את עצמם מיד בבגדים יפים, וישבו על פתח בית המלך לחכות לסעודה, לפי שאמרו כלום וכי חסר דבר לבית המלך? בוודאי הכל כבר מוכן לסעודה, וייתכן שיקראו לנו לבוא פתאום ולא נספיק להתקשט. ואילו הטיפשים שבהן הלכו למלאכתן ולא הכינו עצמם לסעודה, לפי שאמרו כלום יש סעודה בלא טורח, ובוודאי צריכים עדיין אנשי המלך לתרוח בצורכי הסעודה, יש לנו עוד זמן רב כדי להתקשט. והנה בפתאום ביקש המלך את עבדיו לבוא לסעודה, הפיקחין שבהם נכנסו לפניו כשהם מקושטין, ואילו הטיפשים שבהם נכנסו לפניו כשהם מלוכלכין מחמת מלאכתם. והנמשל, הכוונה היא שסוברים הטיפשים שוודאי יחלו לפני מותם ועוד יספיקו לעשות תשובה, אבל בסופו של דבר הם מעיטים באופן כזה שאינם מספיקים. כך מסביר העיון יעקב. שמח המלך לקראת הפיקחים וכעס לקראת טיפשים. אמר, הללו שקישטו את עצמם לסעודה ישבו ויוכלו וישתו, ואילו הללו שלא קישטו עצמם לסעודה יעמדו ויראו כיצד הפיקחים יושבים ואוכלים. כך גם בעולם הבא הצדיקים ישבו ויהנו, ואילו הרשעים יעמדו ויראו. אומר השפת אמת, אמנם שנינו במסכת סנהדרין בדף צדי, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל צריך לומר שמדובר כאן באותם רשעים גמורים שאין להם חלק לעולם הבא. עוד הוא כותב שלולי דברי רשי יש לומר שאין הכוונה לעולם הבא שאחר תחיית המתים, אלא שכך הוא תמיד בשמיים לאחר המיטה. אבל אומרת הגמרא, חתנו של רבי מאיר, משום רבי מאיר אמר אי אפשר לומר כן שהטיפשים יעמדו ויראו, שהרי אף הם הטיפשים נראים כמשמשים בכך את המלך, כאילו נקראו להיות המשרתים בסעודה, ואינם מתביישים בכך, ונמצא שאין המשל מתאים לעונשם של רשעים בעולם הבא. אלא כך צריך לומר, אילו ואילו יושבים בסעודה, אלא שעללו הפיקחים אוכלין, ועללו הטיפשים רעבין, עללו שוטים ועללו צמאים. וכך ניכרת בושתם של הטיפשים, שנאמר, במה שהודיע הנביא לרשעים את עונשם בעולם הבא לעומת שכרם של הצדיקים, בספר ישעיה פרק סמכי פסוקים י' ג' וי' ד', כה אמר השם, הנה עבדי אוכלו ואתם תרעבו, הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו, הנה עבדי ישמחו ואתם תבושו, הנה עבדי ירונו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב. לגמרא משמע שפסוקים אלו עוסקים בדין העולם הבא, משום שבדין הרשעים בעולם הזה כבר עוסק הפסוק שלפני כן, כך מסביר המהרש"א. פירוש נוסף לפסוק שהובא לאל, אומרת הגמרא דבר אחר, פירוש אחר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אלו ציצית, זו ציצית, הבגד שמטילים את הציצית הוא מלובן. המהרש"א מפרש בכוונת הפסוק שגם בזמן שאין אפשרות לקיים את מצוות התחילת שבציצית, עדיין צריך להטיל בה חוטי לבן, כמבואר במסכת מנחות בדף ל"ח עמוד א', ושמן על ראשך אל יחסר, אלו תפילין. שהרי נאמר בקהלת פרק ז' פסוק א', טוב שם משמן טוב, ושנינו במסכת ברכות בדף ו' עמוד א' לגבי הפסוק, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, וירו ממכה, ששם השם היינו תפילין שבראש, ומתוך שהשם עדיף על השמן, ודאי שאסור שיחסר. דהיינו שיחסרו התפילין מהראש, והכוונה היא שגם כשאין לאדם תפילין של יד, עליו להניח תפילין של ראש, וכן להפך, כמבואר במסכת מנחות, בדף ל"ח עמוד א', אומר המהרש"א. אם כן, מזהיר הפסוק את האדם שבכל עת יהיו בגדיו מצויצים כהלכה, ועל ראשו יהיו מונחות תפילין. אדרן הלך שואל, אדרן הלך שואל, אדרן הלך שואל, בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק ה-23 במסכת שבת, פרק ששמו שואל, שואל אדם מחברו כדי יין וכדי שמן, פרק שתחילתו בדף קמח עמוד א' לאיל, וסיומו כאן בדף קנון ג' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק האחרון, הפרק החותמת מסכת שבת, הפרק ה-24 במסכת שבת, פרק ששמו מי שחשיך. המשנה פותחת את הפרק החותמת מסכת שבת, מבארת כיצד ינהג אדם הבא בדרך בערב שבת והחשיך לו היום, שהקלו חכמים והתירו לו להביא את כיסו בכמה אופנים. אומרת המשנה הפותחת את הפרק ה-24 במסכת שבת, מי שהחשיך לו היום כשהיה בא בדרך בערב שבת, כלומר שבעודו מהלך בדרך שקעה החמה ונעשה שבת, ובידו כיס עם מאות, אז כיוון שאסור להוליכו 400 ברשות הרבים, כמו מבואר ליל בדף צדיבה ועמוד ב', נותן כיסו לנוכרים מבעוד יום, כדי שיביאו לעיר. ואם לא אמר לנוכרים מבעוד יום, אסור לו לומר לאחר שתחשך. כך סוברים רשי והריטב"א. אבל הראש חולק על רשי ופירש שדברי המשנה נותן את כיסו לנוכרי, היינו אחר שתחשך. כותב השלטי גיבורים, שאף רשי סובר שאם לא נתן מבעוד יום יכולו לתת לאחר שתחשך, אלא שלכתחילה צריך לתת לנוכרי מבעוד יום, מפני שאז יעבור רק על איסור אמירה לנוכרי, ואילו לאחר שתחשך יעבור גם על איסור מוקצה. אומרת המשנה, ואם אין אמו נוכרי, מניחו על החמור שאימו. אבל אם יש אמו נוכרי, עדיף ליתן לנוכרי מלהניח על החמור, כמבואר בגמרא. והגמרא תבהר באיזה אופן מותר לעשות כן, שמניחו על החמור. מביאה המשנה דין נוסף בעניין מסעו של מי שהחשיך לו בדרך. בדין זה אינו שייך לדין של הכיס שנשנה במשנה קודם לכן, אומר הרמב"ם בפירוש המשניות, וכן רבי עובדיה מברטנורה. היה בא בדרך בליל שבת וחמורו טעון והגיע לחצר החיצונה של העיר, שזהו המקום המשתמר הראשון בעיר, ומשמע מלשונו של רשי, שרק עד חצר המשתמרת הראשונה התירו, אבל אסור לו הוליכה משם ועד ביתו, ובא לפרוק את המסע מהבהמה, נוטל בידו מעל בהמתו את הכלים הניטלים בשבת, הכלים שמותר לטלטלם בשבת, ואילו הכלים שאינם ניטלים בשבת, כשבא לפורקה מהבהמה, מתיר את החבלים של האוכף והסכין שהיו קשורים בהם נופלים מעליהן, אבל לא ייטול אותם בידיו מעל גבי הבהמה. לא היה המשנה הפותחת את הפרק ה-24 במסכת שבת, פרק ששמו מי שחשיך, פרק שתחילתו בדף קופנון ג' עמוד א', כאן אנו חותמים את תלמודינו בסייעת הדשמי הענקית בדף קופנון ב' במסכת שבת עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה כוונת רבי יהושע בן חנניה שהוא מחפש אחר דבר שלא עבד לו? התשובה ברש"י. שאלה שנייה, מדוע הייתה לברזילי הגלעדי ירידה גופנית גבוהה בימי זקנותו? שאלה שלישית, מה ההבדל בין זקני תלמידי חכמים לזקני עמי הארץ? שאלה רביעית, מה הדין מת שאין לו קרובים שיתאבלו עליו? שאלה חמישית, עד מתי המת שומע את מה שאומרים עליו החיים? השאלה האחרונה, מי הוא דומה? ההסבר הוא ברש"י. אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה בסייעתא דשמיא הגדולה, בדף קופנון ב' במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מת שאין לו אבילים להתנחם בהם 10 בני אדם כשרים ויושבים במקומו כל 7 ימי האבילות ושערה מתקבצים עליהם. אם לא היו שם 10 קבועים בכל יום ויום מתקבצים 10 משער העם ויושבים במקומו, ולא ראיתי נוהגים כן. נוהגים להתפלל 10 כל 7 ימי הוילות במקום שנפטר שם האדם, והיינו על אדם שלא הניח קרובים ידועים להתאבל עליו. אבל אם יש לו בשום מקום קרובים שמתאבלים עליו, אין צריך, וכזה ראוי לנהוג. הטובה הצפונה לצדיקים מחיי העולם הבא, והיא החיים שאין מוות עמהם, והטובה שאין עמה רעה, ושכתוב בתורה למען יטב לך וערכת ימים ומפי השמוע למדו, למען יטב לך לעולם שכולו טוב וערכת ימים לעולם שכולו ארוך. וזהו העולם הבא. שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו. ופיראון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו אלא יקרתו וימותו. וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת שאינו חי לעולם אלא נחרט ברשעו ועבד כבהמה. וזהו קראת הכתוב בתורה שנאמר, יקראת תקראת הנפש ההיא. מפי השמוע למדו, יקראת בעולם הזה תקראת לעולם הבא. כלומר, שאותה הנפש מן הגוף בעולם הזה אינה זוכה לחיי העולם הבא, אלא גם מן העולם הבא נחרט. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם משנה יומית על שני חלקיה. החלק הראשון, אנחנו משננים את המשניות שאין עליהם גמרא, כדי שבסיום השס בעזרת השם ובישועתו, עוצרנו יחיל את כל השס, כולל המשניות שאין עליהם גמרא. אוחזים אנו בסדר זרעים מסכת תרומות פרק י' א', משנה ז'. משנתנו הוסיפה ללמד שהכהן נוהג בתרומה כדרך שהוא נוהג בחולין, וכן חבית של שמן תרומה שנשפחה לארץ, אין מחייבים אותו להיות יושב ומטפח שיספוג את השמן על ידי מגע כף ידו, מפעם לפעם עד שכנחו כליל מהארץ, אלא נוהג בה בחבית שמן זו, כדרך שהוא נוהג בחולין, שאוסף מן השמן כמו שהיה עושה אילו נשברה לו חבית של שמן חולין, ואין במה שנשאר משום עיבוד תרומה. מטפח הוא מלשון תפח, רוחב כף היד, כלומר שיהיה מקנח בכף ידו את השמן. מסכת תרומות פרק י' משנה ח'. למדנו לאל שאין לחשוש לגרגירים המעטים של תרומה שנשארו במגורה לאחר שפינה ממנה את חיטי התרומה, אלא מכבד את המגורה כדרך שנוהג בחולין. לכן אם נשפחה חבית של שמן תרומה, אינו חושש ללחלוחית השמן שבארץ, אלא אוסף את השמן כדרך שהוא נוהג בחולין. משנתנו מוסיפה ללמד שאין חוששים לטיפות מועטות של תרומה הנשארות בכלי לאחר שמערים ממנו שמן או יין של תרומה לכלי שני. אומרת המשנה, מערה מקד לקד יין או שמן של תרומה ונוטף שלוש טיפים, ולאחר שאירה כל מה שבתוך הקד ישעה אותה על גבי הקד השני, וטפטפו ממנה שלוש טיפות טיפה אחר טיפה כדרך הכלים שמטפטפים עדיין לאחר העירוי, נותן לתוך החולין, מותר לו אחר כך ליתן יין או שמן חולין לתוך הקד שאירה ממנה. אינו צריך לקנחה יפה תחילה שאין חוששים לטיפות המועטות שנשארו בקד. עיר קינה איתה את הקד על צידה לאחר שהטיף ממנה שלוש טיפות ומיצה את שערי היין או השמן, כלומר, שהניח את הקד על צידה עד שכונסו השעיריים שבדפנות לשולי הקד, הרי זו תרומה. אף על פי שלאחר שעירה כל מה שבתוכה והטיף ממנה שלוש טיפות מותר היה לו ליתן לתוכה חולין, מכל מקום כל זמן שלא נתן בחולין, השעיריים המתמצים בעריהם כתרומה. וכמה תאה בה בתרומת מעשר של דמי ויוליכן על הכהן, למדנו במסכת דמי שהפירות הנלקחים מהמארץ נקראים דמי, היינו ספק מאוסרים, ספק אינם מאוסרים, ולכן חייבים להפריש מהם מספק תרומת מעשר ולתנה לכהן. שואלת המשנה, כמה הוא השיעור הקטן ביותר של תרומת מעשר של דמי שיהיה חייב לתרוח בה כדי להמציאה לידי כהן? אחד משמונה לשמינית, עונה המשנה, שמינית של השמינית של לוג, דהיינו אחד מ-64 בלוג, הוא הנקרא קורטוב. אם יש לו לפחות שיעור כזה של תרומת מעשר של דמי, חייב הוא להצניע עד שתינתן ליד כהן, אבל פחות מכן, מותר לו לאבדה בידיים. מסכת תרומות פרק י' משנה ת', קרשיני תרומה, הקרשינים מן צמח מספו, שעיקרו מאכל בהמה, אלא שבשעת הדחק ראויים הקרשינים גם למאכל אדם, ולכן חייבים בתרומה. באה המשנה להשמיע שואיל והקרשינים עיקרם מאכל בהמה, מאכילים אותם לבהמה, ולחיה ולתרנגולים. כלומר שמותר לכהן להכילם לבהמתו, לחייתו ולתרנגוליו, אבל מאכל של תרומה שעיקרו לאדם אסור להכילו לבהמה. ישראל ששכר פרה מכהן כגון לצורך מלאכתו, מאכילה קרשיני תרומה לפי שהפרה של כהן, ואין בזה משום גזל הכהנים. שאם היה רוצה היה נותן את קרשיני התרומה לבעל הפרה, ובוודאי ניחה לו לבעל הפרה, שייתן לה את קרשיני התרומה כדי להכילה ברווח. והרי זה כאילו זכה בהם הכהן והוא מאכילם לפרתו. וכהן ששכר פרה מישראל, אף על פי שמזונותיה עליו, שהכהן חייב במזונותיה, לא יאכילנה קרשיני תרומה. שנאמר, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בה. נפש, אפילו נפש בהמה במשמע, ומכאן שבהמה שהיא קניין כספו של כהן, מותרת לאכול בקרשיני תרומה, אבל פרה זו ששכר מישראל, הועיל ואינה קניין כספו, אסור לכהן להכילה קרשיני תרומה. ישראל, ששם פרה מכהן, שקיבל ממנו פרה בשומה, ששמו אותה כמה היא שווה, עכשיו הישראל יטפל בה לפתמה, באחריותה עליו, ומה שהפרה תשביח יחלקו ביניהם את הרווח, לא יאכילן הקרשיני תרומה שהועיל וקיבלה ישראל בשומה כפי שוויה והיא כולה באחריותו, הרי היא נעשתה פרתו של ישראל. ואף על פי שיש לכהן חלק בשבחה, אסור להכילה קרשיני תרומה, וכהן ששם פרה מישראל, אבל כהן שקיבל פרה מישראל בשומה, מאכילה קרשיני תרומה שהרי נעשתה פרתו של כהן מן הטעם שביארנו. זוהי משנתנו היומית חלק א', אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, עם מפעל המשנה היומית, קביעותה, משננים בה משניות על פי סדר השס.
שבשמיים ולמה
שבשמיים מפעל המשנה היומית קביעותה אוחזים אנו בסדר קודשים מסכת מידות פרק ד' משנה ה', בצד צפון של בניין התאים עלתה מסיבה כבש, זה הכוונה מסיבת גג התאים המערביים העליונים. אומרת המשנה, הוא מסיבה כמין כבש חלק ללא מדרגות, הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית של הבניין, עד לקרן צפונית מערבית שלו, שבה היו עולים לגגות התאים העליונים. היה עולה במסיבה ופניו למערב, ילך על המסיבה על פני כל הצפון של בניין האחד, וכך היה מהלך עד שהוא מגיע למערב לקרן צפונית מערבית למעלה, ומשם היו עולים על גג התאים העליונים. הגיע למערב והפך פניו לדרום, וילך כל פני מערב בניין האחד על גג התאים העליונים, וכך היה מהלך עד שהוא מגיע לדרום לקרן דרומית מערבית. הגיע לדרום והפך פניו למזרח, היה מהלך בדרום על גג התאים העליונים עד שהוא מגיע לפתחה של עלייה, שהייתה על האיחל וקודש הקודשים, שפתחה של העלייה היה פתוח לדרום. ובפתחה של העלייה היו שתי כלונסאות, קורות אבות של ארץ שבהן, היו עולים לגגה של העלייה, שהוא גגו של כל הבניין. וראשי פספסין מבדילים, ראשי קורות בקטלים, היו מבדילים בעלייה בין השטח שמעל הקודש, לבין השטח שמעל קודש הקודשים. ולולין, הרובות היו פתוחים בעלייה לתוך חלל בית קודש הקודשים, שבהן היו משלשלים את האומנים בתיבות, שכאשר הוצרכו לתקן את קירות בית קודש הקודשים מבפנים, היו מכניסים את האומנים בתיבות ומשלשלים אותם בחבל מלמעלה דרך הרובות האלו, כדי שלא יסתכלו אנה ואנה ויזונו את עיניהם להנות ממראה נוי המלאכה של בית קודשי הקודשים. שתי המשניות האחרונות של הפרק עוסקות במידות בניין ההיכל. מסכת מידות פרק ד' משנה ו', וההיכל בניין ההיכל כולו, כולל האולם, ההיכל קודש הקודשים, התאים והמסיבה, היה 100 אמה באורך ממזרח למערב, על 100 אמה ברוחב מצפון לדרום. על רום בגובה 100 אמה, פירוט מידות חלקיו השונים בגובה הבניין, מלמטה למעלה היה כך, האותם, בניין אטום ללא חלל שהיה היסוד שעליו עמדו כותלי ההיכל, היה גובהו 600 מקרקע הזרה עד רצפת ההיכל, וגובהו גובה כותלי ההיכל מבפנים 40 אמה, אמה קיור, קורה באובי אמה מצופה בזהב ועלי הציורים נעים המונחות לאורך הקטלים סביב, והמתיים בית דלפה, קורות חיבור גדולות באובי שתי עמות שחיברו את הנסרים בתקרה והעמה תקרה, נסרי התקרה שהיו מונחים על הקורות של בית דלפה, אובי עמה היה עמה, והעמה מעזיבה שכבת טיט, אבנים וסיד באובי עמה שנותנים על גבי תקרת הנסרים. בגובה של כותלי העלייה היה גם כן 40 עמה, וגם כאן, כמו בקומה התחתונה הייתה, עמה קיור, קורה באובי עמה שעליה ציורים נעים המונחת לאורך הקטלים סביב, והעמתיים בית דלפה, קורות חיבור באובי שתי עמות והעמה תקרה והעמה מעזיבה, שכבת טיט, אבנים וסיט שעליה היה הגג ושלוש עמות מעקה סביב הגג, והעמה קלה עורב, טס של ברזל חד, כמו סייף בגובה העמה שהיה על גבי המעקה סביב כדי שלא ינוחו עליו העופות והעורבים, סך הכל גובה ההיכל 100 אמה. רבי יהודה חולק ואומר, לא היה קלה עורב עולה, לא היה נחשב מן המידה של 100 אמה, אלא 400 היה גובה המעקה. מסכת מידות פרק ד' משנה ז', המשנה חותמת את הפרק. המשנה מפרטת את מידות האורך והרוחב של ההיכל. בחציה הראשון של המשנה מובאות מידות בניין ההיכל ממזרח למערב. אומרת המשנה, מהמזרח למערב הייתה מידת הבניין 100 אמה, ופירוט מידות חלקיו השונים היה כדלהלן. אובי כותל האולם החיצון היה 5 אמות, ורוחב חלל האולם עצמו ממזרח למערב היה 11 אמה, ואובי כותל ההיכל שהפריד בינו ובין האולם היה 6 אמות, ואורך תוכו של ההיכל עצמו היה 40 אמה. אחר כך באה אמה טרקסין, חלל ברוחב אמה שהבדיל בין ההיכל ובין קודש הקודשים. ב-20 אמה היה אורכו של בית קודש הקודשים, אובי, הכותל המערבי של ההיכל, שהיה גם הכותל המערבי של קודש הקודשים, היה 6 אמות, והתא שמאחורי הכותל המערבי היה רחב 6 אמות, וכותל התא המערבי שפנה לחוץ היה באובי 5 אמות, נמצא אורך הבניין כולו 100 אמה. כעת מפרטת המשנה את מידות בניין ההיכל מצפון לדרום. מן הצפון לדרום הייתה מידת הבניין 70 אמה, ופירוט מידת חלקיו השונים היה כך. אובי הכותל הצפוני של המסיבה היה 500, ורוחב חלל המסיבה עצמה היה 300. אובי הכותל הצפוני של התא שהיה מבדיל בין התא למסיבה היה 500, ורוחב חלל התא עצמו היה 600. אובי הכותל הצפוני של ההיכל היה 600, ורוחב תוכו בצפון לדרום היה 20 אמה. אובי כותל ההיכל הדרומי היה 600, והתא הדרומי היה 600. וכותל התא בדרום היה באובי 500, ובית הורדת המים היה רוחב 300, והכותל החיצוני של בית הורדת המים היה באובי 500, סך הכל רוחב ההיכל 70 אמה. כעת מבארת המשנה, איכן היה היכל רחב 100 אמה כנזכר במשנה הקודמת. אומרת המשנה, האולם היה עודף עליו על רוחב 70 אמה של ההיכל 15 אמה מן הצפון ו-15 אמה מן הדרום, והוא, העודף של 15 אמה מכל צד היה נקרא בית החליפות, ששם היו הכהנים גונזים מצניעים את הסכינים, בסך הכל 100 אמה. מציינת המשנה אודות צורת הבניין, וההיכל היה צר מאחריו לצד מערב ורחב מלפניו לצד מזרח, ודומה בכך לארי. הדימוי לארי הוא על פי מה שנאמר בספר ישעיה, אוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד, העיר בחנה דוד. מה הארי צר מאחריו ורחב מלפניו, אף ההיכל היה צר מאחריו ורחב מלפניו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף נון ב' במסכת שבת, היום הזה, ט"ו באב תש"פ. כאמור, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה. את הדף ה-152 במסכת שבת. הם מתייצבים אנו כעת מרחק 5 ימים ו5 דפים מסיום מסכת שבת על קופנון זין דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. אני קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו לימים טובים, כי ימי ט"ו באב היום הזה, ימים מלאי ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות ישועות ונחמות ושפע ברכה והצלחה, אורה תורה שהיא מגנה ומצלה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.